יום שישי 8 בספטמבר, מפגש מאזינים וסיור ברמלה ובלוד. יהיה מעניין, יהיה כיף, לא לשכוח להירשם. כל הפרטים בגורליק.net/מפגש. מספר המקומות מוגבל, אז הזדרזו.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. היום אנחנו הולכים לדבר עם גל לוסקי. גל היא מייסדת מנכלית ארגון IFA, שזה Israeli Flying Aid, ארגון עצמאי ללא מטרות רווח, שמתמחה בסיוע לאוכלוסיות במצבי אסון וסכסוך במדינות שבהן לישראל אין קשרים דיפלומטיים. והאמת שלפני שנה אנחנו נתחיל לדבר עם גל, אני רוצה לספר על זה סיפור טיפה מצחיק. יום אחד אני מקבל וואטסאפ שאומר כזה דבר, סודן, סעודיה והמפרץ. ואז אני שואל כזה מה, ואז כותבים לי סמים, ואני מתחיל להיכנס לאיזה הזיה, ואז הבנתי שזה תגובה לפרק שפרסמנו פה בעסקט, על הסמים במזרח התיכון, ואז ככה נוצר קשר ביני לבין גל, ואז התחלנו להתכתב, ופתאום הבנתי שזה, וואי, ארגון ממש, לא יודע, מה שנקרא, העיף לי את השכח. רק שתבינו, הסלוגן של הארגון, לא מבקשים אישור להציל חיים. אז שלום לך, גל לוסקי.
אהלן, כיף להיות פה.
קודם כל, תודה רבה, זה באמת בהתראה מאוד קצרה, הסכמת לדבר איתנו, אז מחמיא. אז מה זה הארגון הזה, ולמה אתם לא מבקשים אישור להציל חיים?
כי אף אחד לא מבקש רשות להרוג.
אוקיי, עד השיחה שלי איתך לא ידעתי שצריך לבקש אישור להציל חיים, שזה פסיכי עד כמה זה מוזר.
נכון, נכון, אז למעשה אני מייסדת ארגון ש-IFA, Israeli Flying Aid, זה ארגון שנוסד ב-2005, ולמעשה נוסד בעקבות עוול בפרק 7 ב-UN Charter, במועצת הביטחון, שקובע את ההגדרות של רצח עם, אקט אגרסיבי ופשע נגד האנושות, אבל תחת אף אחת מההגדרות האלה לא נמצא מניעת סיוע מציל חיים, מה שמשאיר את זה חוקי ומותר. זה אומר שלריבון מותר להריב את אזרחיו למוות או את חלקם, כמה לא מפתיע שזה תמיד נוגע באופוזיציה, למנוע מהם טיפול רפואי, למנוע גישה למזון, למעשה למצור אותם ולתת להם למות בלי לראות יריעה אחת. בעינינו תבחם הכי משמעותיים אולי במאה האחרונה מבוצעים ככה, הרחק מעיני התקשורת והציבור. וב-2005 כשהבנו את זה שנים אחורה, לא ראינו הרבה ארגונים שמעיזים לעבור מחסומים של צבא. בסדר, התמילים בסרילנקה היו נצורים על ידי הצבא הסרילנקי, למרות שהצד המזרחי של סרילנקה הוקה על ידי הצונמי הכי קשה, הכי הרבה הרוגים, הכי הרבה גופות, זיהום של כל מקורות המים, וכל מה שהצבא הסרילנקי היה צריך לעשות זה למצור אותם.
אבל אחד ההסברים, לפחות מה שאני שמעתי למשל מארגון כמו מדה בארץ, שבגלל שזה ארגון אזרחי ולא לוחם, הוא לא יכול להיכנס לאזור שיש בו איזשהו סכסוך פעיל, בלי אישור של מי ששולט בכוחות, כי אז הוא מסכן את העובדים שלו. זה לא טיעון שמתקבל על הדעת?
קודם כל זה, כל טיעון אמוציונלי של מישהו שמפחד לסכן את חייו, הוא רלוונטי, והוא מתקבל על הדעת. אנחנו ב-IFA בחרנו לעשות הפוך. אנחנו בחרנו, קודם כל, בוויכוח בין חוק לצדק, כי החוק הבינלאומי קובע שאתה נשמע לריבון, אתה נכנס עם ויזה למדינה, אתה לא נכנס לשטח צבאי סגור בתוך המדינה. זה החוק. עכשיו אתה צריך לבחור איפה ה-DNA היהודי שלך עובר. האם החיים מקודשים או החוק מקודש? ואנחנו ב-IFA החלטנו שהחיים מקודשים מעבר לכל חוק. ולכן אנחנו נעשה מה שצריך, ונגיע למי שצריך, עד האנד יוזר, עד אותה אישה, אותה יתום, אותו ילד, שהריבון שלו החליט למצור עליו ולנצל את האסון, ולהפוך אותו לנשק להשמדה המונית. ולמעשה מונע סיוע מציל חיים. הסלוגן הוא באמת, אף אחד לא מבקש רשות להרוג, אנחנו לא מבקשים רשות להציל חיים, וזה גם המקום שאני אספר, הזירה של אסונות טבע היא זירה מאוד מאוד גברית, בדרך כלל. מעבר למאמצים הפיזיים, יש לה הרבה פעמים הרבה מאוד יכולות שיותר קל אולי לאנשים שעברו שירות צבאי אינטנסיבי ביחידות כאלה ואחרות לעשות, לפעול ולחיות במרחב הזה. אני רוצה להגיד שבסוף אנחנו ארגון אחד הבודדים בעולם שמבוסס נשים בלבד, זאת אומרת שלוש או ארבע נשים מובילות הארגון הזה, מרמת האיסוף, עד רמת הרכש, עד רמת השינוע, עד רמת הלוגיסטיקה, מניעת ביזה לשיירות, הכל, 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 הכל. יש אותי, יש את מאיה צוקרמן, שהיא הסמנכ"לית המהממת שלנו, יש את אסתר שמנהלת את המשרד שלנו, ואת כל המערכים של הבק אופיס, שהם מאוד מאוד מורכבים. צריך להבין שלשני המחולות, ממדינות למדינות, עם טרנזיט באמצע, עם שינוי של סרטיפיקט אוף אוריג'ין להספקה, כדי לא להביך את הצד המקבל, ושיהיה לו נוח, ושלא תמיד זה יצא מישראל. ויש את ליאת שהצטרפה אלינו לאחרונה, בשביל פה באפריקה. בסוף באמת זה ארגון, יש הרבה מאוד מתנדבים גברים, אבל בסוף זה ארגון שחלק נוסף במיוחדות שלו, זה גם הדבר הזה, על כל הרגישויות added value מבחינתי.
שזה אומר, אני מניח שזה גם חלק מהדברים, תכף נדבר על מה הארגון הזה עושה ובאיזה אלו מדינות הוא פועל, אבל אני מניח שלמשל, לא יודע, כששולחים מזון וציוד רפואי, אז גם לא שוכחים אולי לצרף ציוד להיגיינה נשית, זה משהו, זה הכיוון שאת מדברת עליו, או שזה סתם רק העובדה המעניינת שאתם ארגון נשי?
לא, יש לזה אספקטים נוספים, כמובן צריך לדעת שאיפה שאנחנו פועלים, הדברים האלה שציינת, כל המוצרי היגיינה נשית נדחקים לפינה, מכמה סיבות, חלק הגיוניות, חלק פחות. הסיבה ההגיונית היא שכשאתה בסטרס ואתה בכאוס, אתה מתעדף. בתור צד ניזוק. וכמו שאמרת על מדה, אז אני אוסיף. מדה היום מבחינתי זה ארגון ממשלתי. זה לא ארגון, זה לא עמותה. כמו שלבית חולים יש עמותה רשומה שיהיה לו קל לגייס כסף, ככה מדה. מדה בסוף
מבוסס על תקציבי ממשלה. ארגון רפואה לאומי, משהו כזה, ארגון...
נכון, לאומי. לאומי מרמז כבר על תקציבי המדינה המסיבים שיושבים שם, וזה ההחלטה עכשיו. למה מדה מוגבלים? ועוד הרבה עמותות, שוב פעם, אי אפשר לשפוט. מדה קודם כל לא יפעלו איפה שלמדינת ישראל אין אפשרות לפעול בגלוי ובסדר ובביטחון. מדה לא יפעלו איפה שהאום לא מאפשר להם. צריך לזכור שהיום הם חלק מהגוף הגדול של השר והצלב האדום, אז הם גם פה איבדו מהאוטונומיה שלהם. אבל עוד הרבה ארגונים, אני רוצה להגיד שארגונים ממשלתיים, אני מבינה לגמרי, יש להם אג'נדה, יש להם הכל. מה קורה איתנו, ה-NGOs, המדינות, הארגונים הלא ממשלתיים, שאמורים להיות מחויבים רגשית וערכית ומוסרית רק לדבר אחד, וזה טובת הניזוק. אותו קורבן שעומד שם בקצה, וכל הפוליטיקה הזאת, פרק שבע, לא פרק שבע, ריבון שאוהב אותו או לא אוהב אותו, נופלים לו על הראש. ומה החובה שלנו כארגונים אזרחיים לא ממשלתיים, אם לא, לעשות את האקסטרה מייל כדי להנגיש לו את הדבר הזה, בצורה שהוא יכול לאכול, להבטיח את שלמה, לקבל ריפוי, ולהתנהל בכאוס הזה שהוא חווה אחרי השכול, אחרי אבל, אחרי נשים שמפסיקות להניק בגלל הסטרס, וצריכות מזון לתינוקות שלהם. תינוק בן חודש עם כל הכבוד, לא יכול לאכול שום דבר אחר, אמא שלו שקלה ילד אחר או את בעלה, היא לא יכולה להניק עכשיו, מה עושים? בסוריה שפורמולה של תינוק, שצריך לפחות שלוש אריזות של 750 לחודש, אם לא ארבע, אתה יודע, אז מורידים אותו משש ארוחות ליום, לשלוש ארוחות ביום, או לארבע ארוחות ביום, שזה קורה את הלב, אבל גם זה עולה בין $7 to $10. מורה בסוריה ברמת הגולן, שמרוויח בין $30 to $40 לחודש, אוקיי? עובד, התמזל מזלו, הוא כבר עובד. $10 לחודש זה מים, לכל המשפחה, ואיך אפשר לקנות בעוד $30 or $40, מזון תינוקות, רק את אותה הפקה שהאימא עכשיו תלויה בה. כאילו...
שזה, רק לסבר את האוזן, תינוק בן פחות מחצי שנה שמצמצמים לו את האוכל בחצי, זה אומר שכל החיים שלו בעצם...
נכון.
ניזוקים, הגוף שלו נכון. לא אותו גוף, המערכת נכון. העצבים שלו לא תתפקף כמו שצריך.
חד וחלק. אני כן יכולה להגיד שפה גם באה עוד פעם הזווית הנשית לכל הנושא של ההנקה, שזה מאוד חשוב לנו. אני אחזור איתך רגע למוצרים הסניטריים, היום באפריקה, ליאת ומאיה מובילות פרויקט של אימוץ של בית יתומים, וייצור בסיס רווח לאותו בית יתומים, כדי שיהיו פחות תלויים בתרומות, ויותר עצמאים מבחינה פיננסית. ואחד הדברים שהבית יתומים הזה הולך לייצר, מאחר וכבר יש שם התפרה קיימת, זה תחבושות היגייניות, כי אף אחד מאיתנו פה בארץ לא מבין את המשמעות. אצלנו זה מובן מאליו, הולכים לסופר פארם, קונים מה שצריך. מה שלא מובן מאליו זה שילדה מגיל 11 או 12, שהיא מקבלת את המחזור החודשי שלה בפעם הראשונה, מסיקה ללכת לבית ספר שבוע, שבוע וחצי בחודש. זה פותח מעגל רשע נגד אותן ילדות, שלמעשה הן לא לומדות חודש וחצי, שבוע, שבוע, שבוע וחצי בחודש, הן יוצרות פיגור בחומר הלימודי, בנות חוזרות הביתה, הן גם חלק ממערכת הבית, הן מחבסות, הן מאכילות, הן מנקות, הן עושות הכל כמו האמא, והן לא מצליחות להדביק את הפערים המצטברים האלה, ולמעשה הן לומדות פחות חודש וחצי בשנה, ואז הן נחשבות סתומות, ואז הן מפסיקות ללמוד בכלל, הן לא יכולות ללכת, אם הן תחבושות היגייניות, הן לא יכולות ללכת לבית ספר ביום הזה שהן, בשבוע וחצי הזה שהן במחזור. אז כן, אני חושבת שלזווית הנשית, בית היתומים הזה ייצר תחבושות, ויאפשר לכל הילדות שלנו בבית יתומות ללכת, ובנוסף לזה ימכור במחירים נגישים לכל אחד, תחבושות היגייניות רחיצות, שלא צריך כל פעם לקנות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם יחלק את זה בבית הספר של בית היתומים, שמונה 300 ילדים, שהבנות שם גם יוכלו להמשיך ללמוד. זה מין דבר כזה שאני כן מאמינה שלזווית הנשית יש פה איזשהו ערך ורגישות נוספת.
אוקיי, אז בואי נדבר טיפה על המכניקה. את הזכרת את סוריה. איך, הרי סוריה רשמית מדינת אויב, הם רואים בנו מדינת אויב, אנחנו רואים בהם. עכשיו, לפני שבועיים לדעתי התפרסם פרק על, עם יעל דרור על פרויקט של שכנות טובה עם, נכון. עם סולם, אבל איך, זה, איך פיזית אתם מצליחים להעביר מחולות מפה לסוריה, מפה לעזה, או מדינות אז, אחרות, אני לא יודע שאת רוצה להזכיר, ש... איך זה קורה?
אז א' זה באמת פחות משנה לאן, יותר משנה באיזה נמל יש לנו שליטה מלאה או לא, כי הנושא הזה של שינוי ימי, גם אווירי אגב שאנחנו עושים מדי פעם, הוא מאוד 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 מורכב, צריך תמיד שותפים מאוד חזקים בצד השני, שידעו לשחרר את זה בלי מכס ובלי מיסים מקומיים, בזמן תגובה מאוד מאוד קצר, ולאפשר לזה לחזור לידיים ישראליות.
בלי מכס מה? שנגיד זה מגיע לנמל בירות, כי גם שוב בירות מוזכרת אצלכם באתר, וששם יעלים ועין שמכולה נכנסת?
נכון. לא, אז למקומות כמו בירות זה מגיע דרך האוויר, זה תמיד בשיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים בקצה השני, שיש לנו איזושהי מערכת לסמוך עליהם, יש לנו יכולת לדעת בדיעבד לאן כל חלק מהספקה שלנו הגיע, וככה זה עובד. זה מאוד מורכב, בטח אני לא יכולה לפרט פה, אבל אני כן יכולה לתת דוגמאות על סוריה, כי זה כבר פרויקט שנגמר, אנחנו פעלנו בסוריה משלושה גבולות שונים, למעשה מתחילת ההפגנות ב-2011, דרך ירדן, המשכנו דרך צפון סוריה, ופעלנו שם עד שנפתחה רמת הגולן לפעילות חוצת גבול, למעשה עד אותו פיילוט במאי-יוני 2016, שבעקבותיו הוקמה מנהלת שכנות טובה. היה לנו באמת הכבוד הענקי להיות ה-NGO הראשון שצהל פנה אליו, כדי לעשות את אותו פיילוט, ומשם המשכנו יחד. אייל הפך להיות לא רק קולגה לעבודה מאוד אינטנסיבית הזאת, גם חבר יקר, למען הגילוי הנאות. וכן, הארגון שלנו, כמו שהוא עושה תמיד אגב, עמד לצד צהל במשימה החשובה הזאת. אני אגיד משהו על אויב. אני חושבת שסוריה הייתה הגבול הכי שקט שלנו, מאז ומעולם.
כן.
רגשית וערכית, ממש לא היה קשה להתערב בזירה הזאת.
לא, אבל יש מגבלות חוקיות, את יודעת, יש חוק, החוק אומר, מגע עם סוכן זר, אז את בבעיה.
נכון. אז אני חושבת ש...
כאמור, את לא מבקשת אישור להציל חיים.
חד וחלק. ואני חושבת שהמדינה יודעת להבחין בין סוחרי נשק מושחתים, שדורכים על האדמה הזאת, או בין סוחרי סמים שדורכים על האדמה הזאת, והיו לנו ישראלים שעושים את זה, או בין אנשים שרוצים לנסוע לטורקיה משם לעבור דרך מדינות בעייתיות, ולהגיע לעיראק לעשות טיול משפחות. גם זה היה לנו. עכשיו אני אומרת, או חלילה כאלה שיש מעל 150 חבר'ה מקרב ערבי ישראל, שחצו לטורקיה ומשם לסוריה, והתנדבו לדאש. חלקם חזרו ונשפטו, חלקם נהרגו שם, וחלקם לא יחזרו לפה לעולם. עכשיו אני אומרת, אני, מאחר ואנחנו ארגון ישראלי, ציוני, גאה ולא מתנצל,
כן.
אנחנו סומכים על מדינת ישראל שיודעת לברור את המוץ מן התבן בקטע הזה. אני יכולה לספר לך גם שב-2015, על רקע העבודה הזו, שלא פורסמה אז, הדלקנו משואה, שמבחינתי זה סתם את הגולל על הדיון, ארוך השנים אגב, מ-2004, אפילו לפני, עוד לפני שנוסדה עמותה, שכן, על אותו ויכוח בין חוק לצדק, אני חושבת שמדינת ישראל היום ערכית מספיק, כדי להבין שלמקום כמו של, לארגון כמו שלנו, יש זכות להתקיים. אני חושבת שאפילו אנחנו חייל משמעותי במערכות ההסברה, חזרתי מהפרלמנט הבריטי לא מזמן, חזרתי מעוד מקומות, היינו בקנדי, באוסטרלי, באירופי, ובעוד הרבה מאוד מקומות. בגאווה גדולה.
ומה קורה אבל הפוך? כי למשל, אני ניסיתי פעם להביא מישהו תושב בירות, דרך חבר משותף שהתראיין פה, בעילום שם, בלי פנים, ובסופו של דבר הוא, ואת יודעת, אנחנו נסקד קטן צנוע, אין שום קשר לזה, ובסופו של דבר הוא אמר לו, אני עלול להישפט על, על בגידה רק על עצם השיחה הזאת.
נכון, אז... גם עם סקרמבלינג, גם עם סקרמבלינג, אז אני אגיד לך ככה, זה מאוד, שוב, קודם כל עם פחד או חרדה, אנחנו עובדים עם יראת כבוד מאוד מאוד גדולה לצד המקבל. הרבה פעמים היינו חולמים על העובדה שבסוריה 400 אלף חבילות שחולקו במשלוח אחד למשפחות רבות מאוד בצפון, היו יכולים לשאת את הדגל שלנו בגאון וגאווה. מאחר ואנחנו יודעים, או בבירות אגב, מאחר ואנחנו יודעים שזה לא יכול לקרות מבלי לסכן את הצד המקבל, זה הפריוריטי, בזה נגמר הדיון. ולכן זה יהיה תחת לוגויים אחרים, שכן אפשר לשייך רטרואקטיבית אם אנחנו רוצים ביום בהיר אחד לפוצץ את זה בתקשורת ולהראות. ואני בטוחה שכל אמא באזור הזה שקיבלה את החבילות האלה במשך חודשים ארוכים, שנים, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, תדע לזהות את הלוגו שאפשר לה לשרוד את כל הזמן הזה. כי זה בערך היה המקור היחיד של אותן אמהות להכיל את הילדים שלהם לתקופה מאוד מאוד ארוכה.
יצרתם לוגויים יהודיים ל...
כן, 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 בהחלט. אבל לא שום דבר שכמו שאתם רואים עד היום עברו הרבה מאוד שנים, ואף אזרח אחד לא איבד את חייו או סיכן את עצמו על זה שהוא נגע בהספקה הזאת. אני חושבת שחלק גדול מהאנרגיות שלנו הולכים על היכולות האלה. מעבר לאיך מכניסים ולמי מכניסים ואיך מעקנים את ההספקה שהגיעה או לא הגיעה ומה הגיעה או לא הגיעה, ולבדוק שזה לא נמכר בשוק הפרטי, ולבדוק שאף קצין מושחת שהוא חלק מהטרנזקציה של הדבר הזה לא משאיר מהסר אצלו. במקומות רבים מאוד, יש לנו boots on the ground, ישראלים עושים את העבודה הזאת ויוצאים ומחלקים, וכן, מסכנים את החיים שלהם בשביל להציל זרים מוחלטים, וגם ילדים של הקשים שבאויבים שלהם, כולנו מבוגרים, כולנו בוחרים במשימה הזאת, אף אחד לא הכריח אותנו, נהפוך הוא, ובצד הפחד יש גאווה גדולה.
תשמעי, אני חייב להגיד פה משהו אישי, אני כאילו שומע אותך ומניח שיש לך עיסוקים שלך, משפחה, ולהילחם בתחנות הרוח האלה, באנשים שאת מתעקשת לעזור להם בלי שהם ידעו מי יעזר להם, יודע, מדהים. אז קודם כל שפו גדול לך ולכל העוסקים ב... כמה אנשים מדובר בה שעוסקים בזה נגיד ביותר מיום אחד בחודש?
אז אני אגיד שהגרעין הקשה הוא בערך 80, אבל זה לא העניין, זה יכולת לשמר מוכנות. יש מעל 1,200 מתנדבים רשומים שמחולקים לכל הקטגוריות, מפינוי הריסות, עד רפואת חירום, עד טראומה רגשית, עד לוגיסטיקה ומפעלי הזנה המונים וכל היתר. וזה לשמר מוכנות, זה לא סיפור כזה קל. אנחנו לא מגייסים מתנדבים חדשים כבר הרבה מאוד שנים, כי באמת יש לנו, לשמחתנו, מספיק. וזה גם לא משימה פשוטה וקלה, יש לזה הרבה מאוד אספקטים שצריך לקחת בחשבון, מנראות, עד שפה, עד כישורים נוספים שבאים איתם עוד לפני שדורכים אצלנו, יש לזה הרבה מאוד מורכבויות.
הבנתי. עכשיו תגידי לי איך, ברח לי השאלה, את אמרת שאתם משחקים תפקיד מסוים גם בהסברה הישראלית. מה הפירות בעצם, חוץ מהחיים שנוצלו, אבל מבחינת צינית, את יודעת, אני אדם מאוד ציני, תכלס.
מבחינה תועלתנית צינית, מה יצא משהו שאת יכולה להגיד, הנה, זה וזה, זה, בלי הפרויקטים שלנו, זה לא היה קורה.
אז אני יכולה להגיד, אני אף פעם לא חושבת שאנחנו הציר היחידי, יש, אין דבר כזה שאין תחליף.
ברור שלא.
העניין הוא דרך איפה, כן, התשובה היא חד ערכית, כן. יש דברים שהארגון שלנו עשה, אמון שהארגון שלנו בנה, ביעדים האלה שאין לו תחליף, שמדינת ישראל מקבלת את זה כבנפיט, כמו שאמרתי, אני ארגון ישראלי וציוני. אני חושבת שבשלב הזה בחיי, אני גם כמוך, אני צינית, סרקסטית וכל מה שאפשר להביא. לשולחן הזה, זה תמיד יישאר טיפה בים, זה אף פעם לא יהיה יותר מטיפה בים. כולנו יודעים את זה, כולנו חיים את זה, אבל לא טובים בתסכול הזה, ובטח לא טובים בביצת האדישות, שכולנו מאוד נוח לנו, שהיו שגיד, אז הצלתי פה רק ככה וככה, מה זה שווה מתוך הככה וככה שנהרגו. אז לא,
טוב, לפחות את יכולה להגיד כמה אנשים הצלת, אני כמה הצלת, אני יושב פה ורק מקליט פודקאסטים, אז...
אולי בזכותך יגיעו תורמים, אז הצלת הרבה.
אולי, כן, תכף אנחנו נדבר על זה גם.
אז אני יכולה להגיד שבאמת קשר מאוד טוב עם חלק, בחלק מהמדינות אנחנו פועלים בסתר לגמרי, בחלק אנחנו שקופים לריבון או לצד כזה או אחר בלחימה, אני יכולה להגיד שבחלק מהמדינות באפריקה, שכף רגלו של ישראלי לא דרכה במדינות האלה, ברמה האזרחית אני מדברת, כף רגלו של אחד לא דרכה שם, ואני יכולה להגיד שאנחנו עובדים שם כבר 4 שנים, כשמי שמאבטח אותנו זה הריבון עצמו, ואחרי שנים של פעילות ביד הזה, עם יחידה נסתרת לעין, זה פתאום כיף וגאווה גדולה להיות גלוי לריבון ולקבל את ההבטחה שלו, ולמעשה להגיע למצב שאתה שם את החיים שלך בידיים של מי שנחשב אויב שלך עד לא מזמן. אתה כבר לא צריך להקים את מערכי ההבטחה, אתה כבר לא צריך להסתתר מתחת ללבוש שהוא לא שלך, אתה כבר יכול לבוא בתור מי שאתה, נכון? לא גלוי לאזרחים, כי לא ניתן לנטר אותם ולוודא מי הם עד הסוף בפעילות שלנו, אבל כן גלוי לריבון, והדבר הזה מייצר אמון עם המנהיגים, עם רשויות הביטחון והבטחה במדינה הזאת, ועושה שינוי, עושה שינוי כי מבינים, שלמרות שהם מחפשים את ההידן אג'נדה, וחושדים בנו וחושדים בנו וחושדים בנו, אנחנו נמצאים שם 4 שנים, ולא ביקשנו מהם שום דבר בשביל עצמנו, בשביל מדינת ישראל. והדבר הזה קומני אמון, הם יודעים שהבוס היחידי שלנו זה המצפון שלנו, ואנחנו לא יושבים על הפיירול של אף אחד, כולל לא של מדינת ישראל, למרות שאנחנו אוהבים אותה ללא תנאי. ולמרות שאנחנו לא מתפשרים וגבולותינו לא הוגדרו, אנחנו מאוד נחושים בתפיסת ההבטחה והביטחון שלנו את מדינת ישראל, ואנחנו לא מסתירים את זה.
עכשיו תגידי לי, הארגונים כאלה אוהבים לדבר גם במונחים של מכפילי כוח, שאומנם אנחנו עושים משהו קטן, אבל זה יוצר איזה קסקדה, ובסופו של דבר העזרה שלנו מוכפלת עשרות מונים. יש גם תפיסה כזאת אצלכם? אתם חושבים את זה, מודדים את זה אפילו?
אז אנחנו ארגון מאוד צנוע. אני אומרת צנוע כי אני רואה בראי המגלומניה של חלק מהארגונים סביבנו, גם ברמה הישראלית וגם ברמה הבינלאומית, את הדבר הזה. אז כן, הדברים הם מדידים, אבל איך מודדים השפעה אמיתית? אני חושבת שזה משהו שגם גם אנחנו כמדינה, ביכולות הממשלתיים, צבאיים, גופים אחרים, מתקשים למדוד אותה כמו שצריך, ויש ויכוחים מאוד מאוד גדולים איך הדבר הזה נמדד. אז אם זה נמדד בסורים שיצאו מסוריה והרגישו בטוחים, והקימו אתר שנקרא Thank You עם ישראל, ואם זה אחרים ששנייה לפני שהם חוזרים לסוריה, יומדים עם שלט, שבשלט הזה כתוב דברים עם פרצוף גלוי שיכול לסכן אותם אחר כך, או אם זה כאלה שהיו נמצאים כבר בלב אירופה, אבל עבדו איתנו 3.5 שנים על אדמת סוריה, ודאגו לשמר קשר ומשמרים אותו עד היום, עד היום, שימו לב, חלק חתמו ריקונסיליישן ומשטר, ואין לנו קשר איתם, חלק נשארו נאמנים לעם שלהם ולעצמם, ונמצאים או בסוריה, או בטורקיה, או בלב אירופה, והחליפו 10 טלפונים מאז, מחקו את הזיכרונות, ואת אותו מספר שהם שמרו, זה המספר שלנו, זה מחמם את הלב. אין לי ספק שיש לזה צריבה תודעתית מאוד מאוד עמוקה. אגב, גם לאותה משפחות שביום מן הימים, אמרתי לך, ייחשף הלוגו שבחרנו לעצב, ואפשר יהיה לעשות עבודה אחרת. אני אשקר אם אני אגיד שזה לא דחף מאוד
גדול אצלי בלב. תכלס, אני לא יודע איך את מתאפקת לא לעשות את זה.
אז נכון, אז זה באמת אתגר מאוד גדול אצל כל המתנדבים, לא רק אצלי, כי בסוף אתה אומר, כבנימט, סליחה על הצרפתית שלי, ברק, אני, שכל השנים הם ראו בי אויב, למעשה מאפשרת להם את הזכות לחיות, הישראלית, היהודיה, מאפשרת להם את הזכות לשרוד כל הזמן הזה, כשבפועל מי שיבטיח להם להגן עליהם ממני, זה אותו נשיא שעכשיו שוחט אותם, ללא הבחנה. והדבר הזה הוא מאוד קשה, מאוד קשה לרסן את הדוחק ואת הסטרס אצלנו, לשלוף את זה ולפלוט את זה. ופעם אחת זה יצא לי, ופעם אחת עשיתי את זה, אבל ידעתי שאני כבר שרופה ולא הולכת לעבוד עם הארגון הספציפי הזה. אז עשיתי את זה, זה היה ב-2015 או 2016, אני כבר לא זוכרת, והיה שם אירוע מאוד מאוד הריג.
את רוצה לספר קצת יותר, או שזה עדיין את מעדיפה לשמור את זה בהרפול?
לא, אני יכולה לספר את זה, כי זה כבר לא, כבר אין לי שום ממשק איתם, אז אין לי שום בעיה, וזה כבר לדעתי דובר בגרסאות כאלה ואחרות. אני יכולה לספר, כן? היה לנו אולי למאוד קשה, עם איזושהי תקרית, אפילו עם פגיעה פיזית, ולא בגלל מי שאנחנו, בגלל שכשנופלים דברים מהשמיים, אף אחד לא חסין, עברה שם שיירת אמבולנסים שנרכשה, והוכנסה למדינה, אני לא אגיד דרך הזה גבול, אבל אני אגיד כן שמה שנפל, הסימון שנפל באותו לילה, לפחות אצלי רגשית היה, העובדה שאנחנו כבר עובדים איתם המון זמן עם הגוף הזה, ופתאום הם הפכו להיות יקרים לנו. אני לא יכולה להסביר את זה, אבל נוצרת איזה ברית דם, אני בטוחה שכל לוחם יבין את הדבר הזה. אתה חוטף ביחד, אתה חי את הסטרס ביחד, אתה אוכל ביחד, זה נכון שהם לא יודעים, הם משותים, הם לא יודעים מי אתה, וזה מחזיק מים מאוד מאוד יפה, ובאותו לילה מה שהבנתי זה כאילו שערכית ומוסרית, אולי אני עושה פה משהו שהוא לא ראוי, כי אם לנו קורה משהו, אנחנו לקחנו אחריות, אנחנו יודעים, אפילו חותמים על מסמך אצלנו לפני שיוצאים, שכל אחד מבין את הסיכון, את הסיכון שלו ואת הכל, אבל מה איתם? הם לא בחרו להתממשק עם כוחות ישראלים, הם עושים את זה כי הם משותים לאורך כל התקופה. ואיזה זכות יש לי לעשות להם את זה? כי באמת, אם הרופא באותו לילה היה שורף סיפור כיסוי, אם ואם ואם ואם, ובנצף סטרס וכאבים וזה, אף אחד לא באמת שולט עד הסוף, הם היו בשנייה הופכים לבוגדים, ומעונים ונרצחים במקום כמשתפי פעולה עם ישראל. ובאיזה זכות, או מי נתן לנו את הזכות לעשות להם את זה. ואולי אנחנו לא הרבה יותר טובים מהרבה אחרים. ובאמת הדבר הזה ליווה אותי. ועם היציאה גם לטיפול וגם לחשיבה מחוץ למקום הזה, החלטתי לזמן שני קצינים שלהם ושני דיפלומטים שלהם. לרוב הארגונים החמושים יש גוף ש... יושב מחוץ לסוריה וגם כאילו מהווה כוח פוליטי, אני אומרת כאילו כי כולם כישלונות חרוצים כמו שאנחנו רואים אסודות שם, וגם למעשה מיליציה שיושבת על טריטוריה וגם עמותה באותה טריטוריה שאחראית על האספקטים האזרחיים, אנחנו עוסקים רק באזרחים, אז זה הקאונטר פארט שלנו, אבל בסוף בלי הנחיה פוליטית, לאפשר לעמותה בקצה השני, לאפשר גישה ולעזור בחלוקות, אין לנו זכות קיום. כארגון סיוע, ואנחנו לא מטפלים בפליטים, אנחנו מטפלים בעקורים, עקורים זה אלה שאיבדו את כל עולמם, ונעים ונדים במדינת האסון, במדינת החירום עצמה, משמע אלה שבאותה מדינה פנימה, לא כמו הרבה עמותות אחרות, שעובדות איפה שבטוח וקל ונגיש ומותר ומובטח.
רגע, אבל את מתפזרת, זימנת את שני האנשים האלה, אני באמת אחד אין מהסיפור.
ואז זימנו אותם, ואז זימנתי אותם, ולמעשה הדילמה הייתה, איך אומרים להם שיקרתי אתכם כל הזמן הזה, כי אין מילה אחרת, לא בערבית ולא בעברית, אפשר לקרוא לזה במילים מכובסות, ואז שמתי כרטיס ביקור עם הלוגו שלי, ובלוגו שלי יש מגן דוד וכנפיים, והשם לא משאיר מקום לדמיון, זה ישראל פלאינג אייד, על השולחן, והפסקתי לנשום, אחד מהם ישר נעמד, ממש כן, שוך נחש, וקפץ והתחיל לצעוק, וזה היה מאוד מביך, כי זה היה בלובי של מדינה שכנה ומקום ציבורי, והמשפט שהוא חזר עליו 3 פעמים באנגלית רצוצה היה, עכשיו אני מבין, את אויב, את בכלל לא חבר, ותני לי להגיד לך משהו, אני גומר עם אסד ובא אלייך. שלא תחשבי שמה שעשית בשביל הילדים והאנשים שלנו כל הזמן הזה שאנחנו מכירים, ישנה שום דבר בעובדה הזאת, אני גומר עם אסד ובא אלייך. ואני, הוא עבר לערבית ובירך, אחרי זה ביקש מהנהג ומהמפקדים שלו לקום, שני הדיפלומטים שהיו שם, והקצין השלישי למעשה, קצין השני נעמד, אבל שני הדיפלומטים נשארו לשבת, הם פשוט היו בהלם. ואחרי מה שהוא אמר להם בערבית, הוא חזר לעברית, והוא אמר, עכשיו, מה קרה לך? תגידי לי, מה קרה? פתאום אין לך תשובות בעלת הלשון, עכשיו שאני יודע מאיפה את, את מפחדת לדבר? ואני, את האמת שלא הייתה לי תשובה מוכנה לראש, כי לא הייתי מוכנה לסערות, לסערה הרגשית שלו, הוא היה איש מאוד מאופק, הוא היה קצין במלוא מובן המילה. ואז אמרתי לו, כאילו, אמרתי את הדרגה שלו, ואמרתי לו, המפקד, לא שמתי לב לאף סימן שאלה במה שאמרת, שמתי לב להרבה סימני קריאה, אבל מאחר וקראת לנהג ולמאבטח שלך לעזוב את המקום הזה, כי אני אויב ולא חבר, אז תן לי להגיד לך רק דבר אחד, החלק הראשון של המשפט שלך היה הגיוני, להוריד את אסד נראה לי, בזה כל המלחמה התחילה. למה אני לא רואה שום סיבה שלא תחיו בדמוקרטיה ובסגסוג וביטחון אישי ורווחה, כמו שאנחנו חיים בצד השני של הגדר שלכם. זה כל המלחמה הזאת. החלק השני שלך להוריד את אסד ולבוא אליי, נראה לי רעיון מטומטם, מאחר ובפעם הקודמת שהחלטת לעשות את זה, לקחנו לך רק את רמת הגולן. במצבך היום, בקלי קלות, אנחנו צועדים לתוך דמשק. ומה עשית בזה? רק הגדלת את כלפי המיקוח שלנו, למסע ומתן שכנראה יום אחד, גם אם בעתיד המאוד רחוק, שנינו נצטרך לשבת אליו. לאותו מסע ומתן שידבר על איך חיים פה אחד לצד השני, ומבטיחים לאזור הזה עתיד אחר. ולא ככה נגמר הוויכוח. הוויכוח נגמר בזה שהזכרתי לו את אותו משפט מפורסם של גולדה, שאני מאוד לא אהבתי בתור אישה, אחר כך גם בתור אימא, שהייתה כל כך מתוסכלת.
הם שונאים אותנו יותר ממה שהם אוהבים את הילדים שלהם?
נכון, ואמרתי לו את זה וציטטתי ואמרתי לו תקשיב משפט שאני לא אוהבת כי חשבתי שכל אימא אוהבת את הילדים שלה כמו שאני אוהבת את שלי, אבל מסתבר שאם אתה מסוגל לדעת אחרי כל מה שעשינו בשביל הילדים שלכם, לסובב את הגב וללכת ולאחל לי למות ולתת לי לחכות לזה שיום מן הימים תגיע אליי, כנראה שאולי אני צריכה לרוץ לגולדה ולשקול אולי אם בכל זאת היא צדקה. And now you dismissed, you may leave, כאילו במילים אחרות, זוז מפה. סיימתי איתך, כי פשוט כבר לא יכולתי, כל 3 שנים האלה שלה להסתיר, למרות שהייתי סופר גאה במדינה שלי ובאזרחים שלה ובמה שהם עשו, השתחרר לי שם באותה סיטואציה. לא יכולתי להישאר מנומסת יותר.
הצלחת לישון באותו לילה?
היה קשה. היה קשה כי גם הייתי צריכה להחליף מלון ולהתנהל לפי האירוע הזה, וכבר לא הרגשתי שקטה באותה מדינה, שלא חזרתי אליה עד היום אגב.
תקשיבי, ממש, כאילו יש אנשים שחיים בסרט, אז זה סרט שלא בטוח שאני רוצה לחיות בו, מה שאת חיה.
גם אני לא, הייתי שמחה שזה יהיה אחרת. הייתי שמחה ש... איך אמרת המשפט? המשפט שאני תמיד אומרת, never welcome, לא, never, מה המשפט שאתה ציטטת לי, שאני כבר לא זוכרת, שאמרתי פעם?
לא יודע, כבר שכחתי, זה היה לפני חצי שעה, אני זוכר.
כן, היה שם איזה משהו שאנחנו אף פעם לא מקובלים על ידי השלטון, אבל always welcome על ידי ההורים של הוויקטימס, שאנחנו...
לא, זה לא אמרתי,
אז כנראה... never wanted, always welcome, או משהו כזה. אז כן, זה הדילמה.
טוב. הזמן שלנו נגמר, הבנתי כבר שמתנדבים אתם לא מחפשים, אבל כסף תמיד הכל לעזור, אני מניח. אז איך אפשר לעזור לכם? הכל.
אז אנחנו באמת רוצים תורמים שהם צנועים והם מוכנים לעשות בסתר, כי את המשימות האלה בדרך כלל אי אפשר לפרסם בזמן אמת, ואנחנו לא יכולים לתת קרדיט או לשים על איזה בית חולים שבנינו שלט, נתרם על ידי הסוכנות היהודית, או דוד כהן. אז לצערנו אנחנו מתקשים ולתת קרדיט כמו ארגונים אחרים, אבל מי שהלב שלו פתוח, גם בזירות אחרות, אנחנו רואים בעשייה פה חובה אזרחית, אגב, כולנו מתנדבים קודם כל כאן לאורך השנים, אבל הבחירה שלנו זה לעשות ולהציב את ישראל על המפה גם עם עשייה כזו. אז מי שמוכן ורואה בזה חשיבות, נשמח.
אז זה פשוט הולכים לאתר ifaid.com ומשם כבר...
טלפונים שלנו גלויים, אפשר לכתוב לאינפו, אנחנו חוזרים לכולם באהבה גדולה.
בסדר גמור, אז כן, אז לא יודע איך עכשיו, לא יודע, אני באמת באמת קצת נגמרים לי המילים אחרי השיחה הזאת, אז כל מי שרוצה מעוניין, אז אתם יודעים כבר מה לעשות. אם סתם בא לכם לעשות לי טוב, אז אפשר סתם לעשות לייק ולהירשם להסקט הזה בכל יישומוני הסקטים בשלכם, זה... אבל מה זה לעומת להציל חיים? אז בנימה זו, אני מאוד מאוד מודה לך גל, אני
תודה רבה.
חושב שזה מדהים, תעבירי גם לכל, לכל מי שעובד איתך, תודה גדולה והערכה עצומה. וזהו, לכל המאזינים, יום טוב, שבוע מקסים וחיים שלווים ובטוחים ומלאים רק בהפתעות טובות וסרטים שמחים וקומדיה רומנטית.
תודה רבה. ביי ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.